אני מתחיל. אוקיי, אנחנו באופן עקרוני היינו אמורים להיות קוף כף ב', אבל קוף כף ב' זה איזושהי הערה, וחשבתי שכבר נעבור לקוף כף ג'. אז אני משתף את זה כאן. הגמרא, כן, סיפור ידוע על רבי מאיר וברוריה. אני קורא למעלה. שם מובאת הגמרא. הנו בריוני, כן, אותם בריונים, אנשים אלימים, יש כמה פירושים בכיוון הזה בראשונים. דהבו בשבבותי ברבי מאיר. הם היו שכנים, גרו בשכנותו של רבי מאיר. דהבו כמצערו ליטובה. כן, היו מנדנדים לו, מצערים אותו, מציקים לו. הווה קבאי רבי מאיר רחמה עליו, כי היכי דלימותו. אז רבי מאיר רצה להתפלל עליהם שימותו, שלא הפסיקו להציק לו. מה שנקרא הפתרון הסופי. אמרה לו ברוריה דביטו, כן, אז ברוריה, אשתו של רבי מאיר, אשתו, אמרה לו, מה ידעתך? מה פתאום אתה מרשה לעצמך לעשות דבר כזה? משום דכתיב איתמו חטאים מן הארץ, מזה שכתוב בפסוק בתהילים, איתמו חטאים מן הארץ. מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. לא כתוב איתמו חוטאים מן הארץ, כתוב איתמו חטאים מן הארץ. הכוונה, כן, החטאים שלהם איתמו ולא האנשים, אתה צריך להתפלל שהם יחזרו בתשובה ויפסיקו לחטוא ולא על זה שהם ימותו. באי רחמי עליהו דליהדרו בתשובה. כן, אז הוא ביקש עליהם רחמים שיחזרו בתשובה, והם באמת חזרו בתשובה בסופו של דבר. זה הסיפור בגמרא, סיפור ידוע, דרשה ידועה, של ברוריה, ויש דיון קצת פה במפרשים, יש כאלה שרוצים לטעון שבעצם זה לא נכון, אין הלכה בסופו של דבר כמו ברוריה, זה לא ממש ויכוח הלכתי, אבל ככה צורת ההתנסחות, ויש מקומות שבהם רואים שכן אפשר להתפלל על אנשים אלימים או אנשים שמציקים לך, זה באמת שאלה, השאלה שמתעוררת פה היא שאלה שני הכיוונים, גם על התפילה עליהם שימותו וגם על התפילה עליהם שיחזרו בתשובה. התפילה עליהם שימותו, כן, השאלה מובנת מאליה, מה אתה, זה שמציקים לך זה מצדיק את העובדה שאתה הורג אותם. אבל כאן צריך לזכור שמדובר, לא מדובר על לקחת רובה ולראות בהם, מדובר על זה שהוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ההחלטה בסופו של דבר מה לעשות איתם היא של הקדוש ברוך הוא, לא שלו. אז אני לא מניח שהתפיסה היא שאם רבי מאיר היה מתפלל שהם ימותו, למרות שלא היה מגיע להם למות, אז הקדוש ברוך הוא היה עושה את זה רק כי רבי מאיר ביקש. לא יודע, כן, אמנם כתוב, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל אני מניח שהקדוש ברוך הוא לא חותם את גומי, ולכן בסופו של דבר, הטענה כלפי רבי מאיר שמתפלל עליהם שהם ימותו, צריך לקחת את זה בפרופורציות, הוא באמת אומר לקדוש ברוך הוא, שמע, תפתור לי את הבעיה הזאת, אם הקדוש ברוך הוא יחליט לא להרוג אותם, אז הוא לא יהרוג אותם, זאת החלטה של הקדוש ברוך הוא, לא של רבי מאיר. זה לגבי התפילה על המיטה שלהם. התפילה על החזרה בתשובה שלהם, זה מה שהוא עשה בסופו של דבר, בעקבות היצא של ברוריה, גם היא מעוררת שאלות, המערשה ועוד מפרשים על המקום, שואלים מה שייך להתפלל על בן אדם שיחזור בתשובה, התפקיד לחזור בתשובה מוטל על הבן אדם. מה אתה מצפה שהקדוש ברוך הוא יעשה את העבודה במקומו? זאת אומרת, יחזיר אותו בתשובה במקום שהוא עצמו לא עושה את זה. זה לא... אין לזה ערך, אפילו אם הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. הערך של תשובה זה כאשר האדם עושה את זה. אם אני מתכנת אותו, מאפנת אותו באיזושהי צורה ופתאום הופך אותו לצדיק, זה לא דבר שיש לו ערך. ודיברנו קצת גם בעבר על ערך שיש בתהליכים או בתשובה, מעבר לערך שמגיעים בסופו של דבר למצב הסופי, יש ערך בעצם התהליך. וכמובן שאם הקדוש ברוך הוא עושה עבורי את התהליך, אז אין לזה שום ערך. וממילא גם למצב הסופי שאליו אני מגיע, נגיד שאני הופך פתאום לצדיק, גם לדבר הזה אין שום ערך. זה לא בזכותי, זאת לא החלטה שלי, זאת לא עבודה שלי, אז מה, למה בכלל יש לדבר הזה ערך? אגב, הצד השני של המטבע, זה באמת בהסתכלות על כפייה. אנחנו מנסים לכפות על בן אדם או על אנשים להתנהג באופן מוסרי או באופן נכון הלכתית, כן? כפייה דתית, מה שנקרא. גם בדבר הזה, זה הצד השני של אותה מטבע. השאלה היא, גם אם נצליח לכפות על אנשים להתנהג כמו שצריך, השאלה אם לדבר הזה יש ערך. כי גם כשהם התנהגו בצורה מוסרית, הם עושים את זה רק כי אני הכרחתי אותם. האם למעשה כזה יש איזשהו ערך? בסופו של דבר רק הכריחו אותם לעשות את זה. אבל כמובן, במישור המוסרי, אז יש לזה ערך, כי סוף סוף נגיד אני כופה על הבן אדם לא לגנוב או לא לרצוח או לא לפגוע באחרים, אז נכון שמבחינתו לא הפכתי אותו לאדם טוב יותר, פשוט הכרחתי אותו להתנהג באופן נעים יותר לסביבה. אבל עדיין יש לזה ערך, כי הסביבה לא סובלת. אבל במובן הדתי, אם אני כופה על בן אדם להתנהג באופן שמתאים להלכה, זה לא משהו שמזיק לאחרים באיזושהי צורה, אלא עוד פעם, יש את העניינים המטאפיזיים, אולי הדבר הזה מזיק באיזושהי צורה, אבל אני מתעלם מזה כרגע. יש לזה ערך, כי בן אדם צריך לקיים מצוות, זה דבר בעל ערך. אבל את זה, אם הוא עושה בגלל שהוא אנוס, אז מה הערך של הדבר הזה? פה הערך הוא לא תוצאתי, פה הערך הוא, אם אני אפנט בן אדם, אני יכול לאפנט בן אדם שיהפוך להיות מקיים מצוות למאדרים. יש ערך לעשות את זה? אני חושב שלא. כי למצוות האלה אין שום ערך. לכן הצד השני של המטבע, כמו שאין טעם להתפלל על בן אדם שיעשה תשובה, באותה מידה גם אין טעם לכפות על בן אדם שיעשה תשובה, כי דבר כזה צריך לבוא ממנו. אחרת, אם זה כפוי עליו, אז לא ברור כמה ערך יש לדבר הזה. אז אלה שני הצדדים, כן, שני הצדדים הבעייתיים של התפילה הזאת, אבל בסופו של דבר זה היה הוויכוח. רבי מאיר רצה להתפלל שהם ימותו, ברוריה רצתה שהוא יתפלל שהם יחזרו בתשובה, ושני שני הצעדים האלה הם צעדים בעייתיים. טוב, אז בואו נראה רגע את דברי הרב קוק. דבר פשוט הוא שאדם הוא בעל בחירה חופשית. ואין מכריח על צדקו ורשעו, כן? זאת אומרת, אין שום דבר שמאלץ אותו להיות צדיק או רשע, הוא מחליט על זה בעצמו. אמנם, גם זה פשוט, שאם האדם חפץ בדרך צדקה, מסייעין אותו. זאת אומרת, אם האדם רוצה ללכת בדרך טובה, אז הוא מקבל איזושהי עזרה מהקדוש ברוך הוא, אם לזה אתה רוצה לעשות, אז אני אעזור לך, אני איתך. אבל הרצון צריך להיות שלך. אם יש לך את הרצון, אני אעזור לך לממש את זה. על כן חשב רבי מאיר, כיוון שאלה הבריונים היו נשחטים בתכלית, זה אנשים שמושחטים עד השורש, אין בהם שום דבר טוב, ואינם פונים כלל אל חפץ הישרת דרכם, כן, אין להם חפץ, זה רצון, כן, אין להם אפילו רצון להישיר, כן, ליישר את דרכם, שתהיה להם דרך ישרה, איך תועיל תפילה לשנות את בחירתם? כן, אז לכן רבי מאיר לא חשב מלכתחילה להתפלל על זה שהם יחזרו בתשובה. כי אם אין להם רצון מצד עצמם לחזור בתשובה, אז זה שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה, אין לזה שום טעם, אין בזה ערך. טוב, זה עוד לא מה שצריך להתפלל עליהם שהם ימותו, אז אל תתפלל שהם יחזרו בתשובה. אבל למה להתפלל עליהם שהם ימותו? זה פרשייה בפני עצמה. בכל אופן, אז אין טעם להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. משהו חוק כללי קבוע, שלא יכריח השם יתברך בחירת האדם. וזהו יסוד כל התורה כולה. כן? הקדוש ברוך הוא לא מכריח את האדם לבחור, וזה יסוד כל התורה כולה. זה מזכיר לי באמת ש... אולי רק הרב, אני יוצא רגע, כן, היום נפטר הרב רבינוביץ', ראש ישיבת מעלה אדומים, היה יהודי מאוד מיוחד, באמת תלמיד חכם יוצא דופן, מהרבה בחינות, גם בהיקפים שלו, גם בשכל הישר שלו, גם בהשכלה הכללית, כן, האינטלקטואל, הקישור שהוא עשה בין כל התחומים האלה, באמת היה נדיר מאוד, אבדה אמיתית, המיטה שלו, ואחד הדברים שראיתי היום, מישהו העלה איזה כתבה לזכרו, איזה רעיון שנערך איתו פעם, אז באמת דיבר על זה ש... שפה הוא אומר שהבחירה היא יסוד כל התורה כולה, זה, זה בעצם ציטוט מהרמב״ם בפרק עם הלכות תשובה, הרב קוק, מה שהוא מצטט כאן, ובדיוק, זה פשוט הזכיר לי עכשיו, זה בדיוק הרעיון שראיתי שם, שקטע, בקטע מסוים מהרעיון, הוא אומר שבעצם מוטל עלינו לבחור. זאת אומרת, לבחור זה, זאת התשתית לכל התורה כולה, והוא בא שם בטענות לחרדים שלא מתגייסים. והחרדים לא מתגייסים כל מיני סיבות, אבל הסיבה המרכזית, עזבו את כל ההצהרות וכל האידיאולוגיות, הסיבה המרכזית היא החשש ממה שיקרה למתגייס החרדי. כן, שהוא יידרדר, שהוא יעזוב את, את הדת, את ההלכה, לא יהיה נאמן להלכה, כן, יידרדר רוחנית, לא משנה, אלה החששות, שתהיה עליו איזושהי השפעה, השפעה לא טובה. אז זה אומר הרב רבינוביץ' ש... זה במובן מסוים זה לכפור במטלה שמוטלת עלינו לבחור. כן, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. דברים שנוגעים ליראת שמיים הם בידינו, הם לא בידי השמיים. ואם בן אדם נקלע לתוך סיטואציה שהיא מאיימת על יראת השמיים שלו, אז שיתאמץ. תפקיד שלו זה, זה, זה לבחור ולהחליט ולנהוג כפי מה שהוא חושב, ולא לברוח מהמקומות של ה... של הניסיון. זה מזכיר לי שפעם שמעתי הרב הסבא מלוברדוק. הסבא מלוברדוק אמר, הביא פעם את הרמב״ם, שאומר שמי מי שמרגיש שהוא לא יצליח לעמוד באיסור לדבר לשון הרע, שיברח למדבריות. ויחיה לבד, בלי אנשים, כדי שהוא לא ייקשל באיסור הזה. ואז אומר הסבא מלוברדוק באיזה פלפול כזה מעניין, הוא אומר, תחשבו לאיזה בן אדם בכלל הוראה כזאת רלוונטית. בן אדם שבשביל לא לעבור על איסור לשון הרע, מוכן לנטוש את הציוויליזציה, ללכת לחיות לבד במדבר, רק כדי לא להיקשר לשון הרע. זה צדיק במעלה מאוד גבוהה. כן? מעטים מאוד האנשים שבכלל ההוראה הזאת רלוונטית עבורם. ואפילו לאלה, אומר הרמב״ם, שיברחו למדבריות. זאת אומרת, כן, ההוראה הזאת מראש פונה רק לאנשים מיוחדים במינם, ואפילו אלה, הרמב״ם אומר להם שהם צריכים ללכת למדבריות כדי לא להיקשל באיסור עבודה זרה. אבל האמת היא שכשחושבים על, על ההוראה הזאת, זה פעם איזה חבר טוב שלי אמר לי, בסופו של דבר אף אחד לא נוהג כך, ואף אחד לא חושב שהוא לא בסדר בזה שהוא לא נוהג כך. עם כל הכבוד להוראה של הרמב״ם, אף אחד לא לוקח את ההוראה הזאת ברצינות. לא לוקח את ההוראה הזאת ברצינות לא כי הוא לא עומד בה, אלא כי זאת לא הוראה נכונה. זו פשוט לא הוראה נכונה. אם אתה חושש שאתה תיקשל באיזושהי עבירה, תעבור איסור לשון הרע, או לא משנה, או כל איסור אחר, תתמודד. התורה לא ניתנה לנזירים, לכאלה שאמורים לחיות לבד רק כדי לא להיקשל. התורה ניתנה לבני אדם, לא למלאכי השרת. ובני אדם חיים בתוך חברה, בתוך עולם, והעולם מציב אתגרים, והמטרה שלנו זה לא לברוח ולהסתגר מפני האתגרים, אלא להתמודד איתם, ולפעמים המחיר הוא שלפעמים נכשלים, כן? לא תמיד מצליחים. אבל עדיין יותר טוב להתמודד ולהיקשל מדי פעם, אבל להתמודד, מאשר לברוח ולא להתמודד. כן, יש תפיסה כזאת, הרבה, שהיא רווחת מאוד בעולם חרדי, איזושהי תפיסה שאומרת שכל העולם הוא איזשהו ניסיון מבחינתנו. המטרה שלנו זה לא לפגוש אותו, כדי שלא יכשיל אותנו. בעוד שהתפיסה החסידית, לפחות ה... תפיסה החסידית המקורית, היום זה כבר לא כל כך פשוט, הייתה הפוך. אנחנו אמורים לחיות בתוך העולם, בתוך המקומות הכי פרוזאיים, הכי נמוכים, המקומות שהם הכי מקומות של חולין, ובתוך זה לנסות כמה שאנחנו יכולים לעשות את הדברים כמו שצריך, ולא לעשות את מה שלא. המטרה היא לא, העולם הוא לא נועד כדי לנסות אותנו. הוא מציב בפנינו ניסיונות. אבל אנחנו לא אמורים להתייחס אליו כאוסף ניסיונות. אנחנו אמורים לחיות בעולם כי לפה נברנו, וכאן אנחנו צריכים לחיות. יש ניסיונות, אתה צריך להתמודד איתם. אם רואים את העולם כולו רק כניסיון, אז הפתרון המתבקש הוא פשוט לברוח, להסתתר. זה מה שהרב רבינוביץ' אמר שם על, על התפיסה החרדית הזאת, שלא מתגייסים כי לא רוצים להתמודד. הוא לא הכחיש את העובדה שהרבה אנשים נכשלים, והרבה אנשים באמת מדרדרים, והרבה אנשים נוטשים את המחויבות הדתית שלהם כשמתגייסים לצבא, אגב, הרבה פעמים זה לאו דווקא בגלל הצבא, הצבא הוא המכה בפטיש, אבל הוא אומר, זה לא סיבה לא להתגייס. זה לא סיבה לא להתגייס. אם אתה אם יש ערך להתגייס, אם יש חשיבות בגיוס, צריך להתגייס. ואם יש אתגרים, תתמודד. ואם תיכשל, בסדר? אנשים נכשלים, זה העולם. זאת אומרת, כידוע, ההלכה והתורה לא ממליצה על נזירות, להבדיל מהתפיסות הנוצריות. אנחנו לא אמורים להסתגר, אנחנו אמורים לחיות בעולם. ועל זה הוא הביא את הרמב״ם הזה שאומר שהבחירה היא יסוד כל התורה כולה. מי שכופר בבחירה, כופר בתורה. עכשיו, פה צריך לשים לב, הוא תופס, הרב רבינוביץ', כן, תופס את האמירה הזאת באופן יותר מרחיק לכת מפשוטה. כן, כי פשוטה של האמירה הזאת רק אומר, דע לך שיש לך בחירה חופשית, אל תהיה דטרמיניסט. הרב רבינוביץ' טוען יותר מזה, הרב רבינוביץ' טוען שיש איזשהו עניין לעשות בשימוש. לא להאמין שיש לנו בחירה חופשית ולא להיות דטרמיניסט. אלא יש עניין לעשות בשימוש, זאת אומרת, לא לברוח מאתגרים, אלא להתמודד איתם, להפעיל את הכוח שלנו לבחור, ולהתמודד עם האתגרים האלה. שזה חידוש יותר גדול, כן? זה לא הפשט שכתוב ברמב״ם, שמי שכופר בבחירה, כופר בכל התורה. אבל אני חושב שהוא צודק גם בזה. זאת אומרת, לא יודע אם זה מה שכתוב שם ברמב״ם, אבל בתפיסה כשלעצמה, אני חושב שהוא בהחלט צודק, לברוח ולהסתגר רק כדי לא להתקל בכל מיני מכשולים, בעיני זאת דרך לא נכונה. ותמיד הוויכוחים סביב השאלה של הסתגרות או פתיחות, מסובים סביב השאלה מי נכשל יותר. אבל ואז זה מתווכח, לא, אתם נכשלים יותר. האמת שהתשובה לעניין הזה לא כל כך פשוטה כמו שחושבים, מי נכשל יותר, אבל בעיניי זה לא הקריטריון בכלל. הקריטריון הוא לא מי נכשל יותר, הקריטריון הוא מי עושה את תפקידו. מי שעושה את תפקידו זה מי שנמצא בתוך החיים ומתמודד איתם, לא מי שבורח מהחיים. גם אם הוא לא נכשל באיזשהו, נגיד, בעבירות כאלה או אחרות, אבל אם הוא לא מעמיד את עצמו בכלל בניסיון, וככה הוא לא נכשל, אז הוא לא באמת מקיים את מה שצריך. הקדוש ברוך הוא נטע אותנו פה בעולם כדי לחיות בעולם, לא כדי לברוח ממנו. ובמובן הזה אני חושב שבאמת יש פה איזושהי אמירה מאוד חזקה ולא טריוויאלית, כי הנטייה הדתית הפשוטה זה משהו לברוח מניסיונות. מה אתה צריך להיכנס לך לניסיונות? לך לאיזשהו מקום. עכשיו, ברור שיש פה גם הבדלים. זאת אומרת, במקום שבו יש לך איזשהו מקום שבו אין שום ערך להיות שם, ויש לך הרבה מכשולות, הרבה ניסיונות שאתה יכול לפגוש שם, אז באמת אין שום טעם להיכנס לשם בכוח. אבל במקום שבו יש ערך להיות, רק יש לך כמו למשל לשרת בצבא, אנחנו צריכים, מה לעשות? אין ברירה, אנחנו חייבים להגן על עצמנו. אז הדבר הזה יש לו ערך, זאת מחויבות בסיסית. הוא מביא שם את העניין הזה שבתורה מנו רק יוצאי צבא. בתורה עצמה כתוב, שאנחנו מונים מי שנכנס למניין של בני ישראל, כן, בסטטיסטיקה, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, את מי היא מונה? את יוצאי הצבא. זאת אומרת, רק מי שיוצא צבא בעצם ראוי להימנות בתוך עם ישראל. זאת אומרת, ברור שיש לזה איזשהו ערך, ערך במקום שבו צריך, אני לא מדבר על ערך מיליטריסטי, אלא ערך במקום שבו אם צריך להתמודד וצריך להתגונן וצריך להחזיק מי שזה צבא, כל אחד צריך לתת כתף. וכל אחד צריך לתת כתב, זה אומר שיש בזה ערך, צריך לעשות את זה. נכון, יש לזה מכשולים, ואני לא יודע איפה נכשלים יותר, יכול להיות שבצבא נכשלים יותר. אז מה? זה מכריע את הוויכוח? הוויכוח הוא בשאלה אם כן נכשלים יותר או לא, מה פתאום? גם אם נכשלים יותר, זאת לא סיבה לא ללכת. אז תלך ותתמודד, ואולי תיכשל, נכון? מה לעשות? אז אולי תיכשל. אבל עדיין, המשימות שאותן צריך לעשות, אסור להימלט מהן רק בגלל שהן כרוכות באיזשהו סיכון. זה נקרא לשפוך את התינוק עם המים. שאתה לא עושה את מה שאתה צריך בגלל שאולי תיכשל, בשביל מה אתה חי פה, בשביל לעשות את מה שאתה צריך. לא להיכשל זה דבר חשוב, אבל אתה לא חי בשביל לא להיכשל. אתה חי בשביל לעשות את העבודה. ביחד עם זה אתה צריך גם לא להיכשל. אבל אם בשביל לא להיכשל אתה לא עושה את העבודה, אז מה עשינו? אז אין לזה שום טעם. כן, יש איזה מאירי שמדבר על זה, למה תלמוד תורה הוא כנגד כולם. לימוד תורה זה המצווה הכי חשובה. אז למה מבטלים תלמוד תורה בשביל כל מצווה? כל מצווה שמגיעה לידך, אתה צריך לבטל את התורה. אז המאירי מסביר כי אתה לומד תורה בין היתר בשביל לקיים אותה. עכשיו, אם בגלל הלימוד אתה נמנע מלקיים, אז גם הלימוד מאבד את משמעותו. זה לא שהמצווה דוחה את הערך של לימוד תורה, אלא אם אתה לא מקיים את המצווה בגלל שאתה צריך ללמוד, אז הלימוד בעצמו מאבד הרבה מערכו. זאת אומרת שהלימוד מטרתו בין היתר, לא היחידה, אבל בין היתר, לקיים את מה שאתה לומד. ולכן אותו דבר, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מפחדים ממשהו מסוים, ולכן אנחנו לא עושים את מה שחשוב, וזו טעות, אתה צריך לעשות את מה שחשוב, ולהיזהר מהדבר שמנו אתה פוחד, גם אם יכול להיות שתיכשל בו. טוב, עד כאן רק סוגריים, בגלל שבאמת ראוי להגיד כמה מילים לזכרו של האיש הגדול הזה. אז אני חוזר לרב קוק. אז התפילה לא תועיל לשנות את הבחירה של האנשים, בגלל שהקדוש ברוך הוא לא מתערב בבחירה של האנשים. החופש של הבן אדם לבחור זה יסוד מוסד בתורה. אם הקדוש ברוך הוא ינהל את המעשים שלנו, אין למעשים שלנו ערך, מה שדיברתי בהתחלה. אמנם, זה דעת רבי מאיר. אמנם ברוריה השכילה, כי אין לך רשע בעולם שלא היה בוחר יותר ללכת בדרך טוב מדרך רע, אלא שיצרו, אונסו ומתאהו. על כן הוא אומלל והולך בדרכי רשע. ואתה אומר שברוריה, הטענה של ברוריה כנגד רבי מאיר הייתה שאין בעולם, זאת אומרת, מה רבי מאיר אמר? רבי מאיר תפס שהבריונים האלה בעצם בכלל לא רוצים לעשות טוב. זה לא שהם נכשלים, זה לא שהיצר גובר עליהם. הם בכלל לא רוצים לעשות טוב. ולכן אין טעם להתפלל עליהם, כי אחד שבכלל לא רוצה לעשות טוב, אז באמת אין שום טעם שהקדוש ברוך הוא יגרום לו לרצות לעשות טוב. אין לזה שום ערך. אם הבן אדם רוצה לעשות טוב, רק לא מצליח, יש לו יצרים, קשה לו, הוא מתמודד וכולי, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיעזור לו להתמודד, כי זה באמת מה שהוא רוצה. אבל אי אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא לדאוג לזה שהוא ירצה את הדבר הנכון. כי אם זה ככה, זה לא באמת מה שהוא רוצה. דיברנו על זה בדף הקודם, כן, בדף ת' שמה, וינצלו את מצרים בעל כורחם, אז בעל כורחם של מצרים, הסברתי שמה שזה, שכשהקדוש ברוך הוא נתן את חן העם בעיני מצרים, כן, הקדוש ברוך הוא גרם למצרים פתאום להתאהב בעם ישראל, אז זה נקרא בעל כורחם של מצרים, זה שהם לא הרגישו שיפנטו אותם, והם הרגישו שהם בעצם רוצים את זה, זה מה שהם הרגישו, וזאת לא האמת. האמת היא שבסופו של דבר זה באמת היה חסר כל ערך, זה היה בעל כורחם. אז גם בעניין הזה, אם האנשים נשחטים בתכלית, כמו שרבי מאיר אומר פה, מה שהרב קוק אומר בשם רבי מאיר למעלה, הם מושחטים לגמרי, הם בכלל לא רוצים לעשות את הטוב. אז באמת אין שום טעם להתפלל עליהם שהקדוש ברוך הוא יגרום להם לרצות לעשות טוב. כל מה שאתה יכול זה להתפלל על אנשים שכן רוצים לעשות טוב, רק לא מצליחים, נכשלים. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור להם. וזה מה שאמרה לו ברוריה, שאין לך אדם שיהיה נשחט לגמרי. בניגוד למה שאתה חושב, אין בן אדם בעולם שהוא באמת מושחת עד השור, שבכלל לא רוצה לעשות טוב. אלא מה? תמיד זה פשוט בעיה שהיצר מתגבר עליו וכל מיני יצרו אונסו ומתאו. על כן הוא אומלל והולך בדרכי רשע. אז הוא הולך בדרכי רשע, אבל זה לא באמת מה שהוא רוצה לעשות. אבל אין לך אדם שיהיה נשחת לגמרי שלא יועיל לו חינוך הגון ותוכחת חוכמה ברב או במעט. יש כאלה שצריכים הרבה, יש כאלה שצריכים מעט, אבל בסופו של דבר, אם תעבוד מספיק, אין אדם שזה לא מועיל מבחינתו, כי אין אדם שהוא מושחת עד השורש. זאת אומרת, זאת הטענה שלו. על כן, דיברתי אגב בשיעור הקודם, על עוד קוף קף א' פה ברב קוק, אמרתי שראשית גויים המלאק וישראל ראשית תבואתו, המלאק נתפס כאיזושהי אידאה שהיא רוע צרוף, שאין בו שום דבר טוב. אבל כמו שאמרתי, זה קוטב אוטופי של המציאות, אין לא אוטופי, אלא תיאורטי. של המציאות, היפותטי. אין באמת בן אדם שאין בו נקודה טובה. המלאק זה איזשהו יצור, טיפוס כזה, יצור טיפולוגי כזה, של איזשהו רוע צרוף. וישראל כביכול, לישראל התיאורטי, זה איזשהו טוב צרוף, אבל כל בני האדם איפה שהם נמצאים באמצע, ושני הדברים משחקים אצלם בערבוביה. זה בעצם מה שטענה ברוריה. זאת אומרת, אתה מדבר על יצורים טיפולוגיים, אני מדברת על אנשים בשר ודם. אנשים שלדינו הם אנשים בשר ודם, אנשים בשר ודם אף פעם לא רעים עד השורש. יש בהם איזשהו רצון לעשות טוב, כל אדם רוצה לעשות טוב. כל השאלה זה כמה יצר יש לו ועד כמה הוא מוכן להתמודד עם היצר. ופה אנשים נבדלים, אבל יש, כל בן אדם רוצה לעשות טוב, ולכן כל אחד ראוי להתפלל עליו ולדאוג לחינוך שלו, מי ברב, מי במעט, אבל אי אפשר להתייאש על אף אחד. ולכן היא אומרת, על כן אין להתייאש מלבקש רחמים שישובו לשמור אורחות צדק, גם הפושעים היותר גדולים, אפילו הפושעים שנראים לך הכי, הכי גדולים, בסופו של דבר בשורש יש להם איזשהו רצון לעשות טוב. עכשיו, יש פה איזושהי אמירה, אני יוצר פה שנייה אחת לפני שאני ממשיך, כי יש פה שתי נקודות חשובות. קודם כל, הטענה שלה זה באמת ש, אפילו הפושעים הכי גדולים הם כאלה. זאת אומרת, אין בעולם בן אדם שהוא לא רוצה לעשות טוב. אין, זאת הטענה, זה מה שהוא שם בפיה של ברוריה בכל אופן, הרב קוק. זה כנראה תפיסתו שלו, כן, אמרנו שהוא היה אופטימיסט. אין בעולם אחד כזה. גם הפושעים הכי גדולים רוצים לעשות טוב. אלא מה? יצרם גדול, הם לא מצליחים, לא מפעילים הרבה כוח כדי להתמודד נגד היצר. הם אשמים, זה לא שהם לא אשמים. אבל הם רוצים לעשות טוב, ולכן כן מן הראוי להתפלל עליהם. ופה באמת יש עוד נקודה ששווה לחשוב עליה. באמת קשה מאוד לדמיין בן אדם, נגיד בן אדם שאין לו שום יצרים, כלום. שום דבר לא פועל עליו, הוא טבול הרסה, דף נקי. עכשיו הוא צריך להחליט מה הוא רוצה. הוא רוצה לעשות ככה, הוא רוצה לעשות אחר, הוא רוצה לעשות רע, הוא רוצה לעשות טוב. האם אנחנו מצליחים בכלל לדמיין אדם כזה שאין שום השפעה עליו, והוא בוחר ברע כי ככה הוא בחר? באופן לגמרי קר, אינטלקטואלי, אתי אם תקראו לזה באיזושהי צורה, כן? הוא בוחר באופן צרוף, לא כי יש לו יצרים חזקים, לא כי משהו מושך אותו, לא כי משהו יכשיל אותו, לא כי היה לו חינוך גרוע, או שום דבר, אין עליו שום השפעות, אדם נקי לחלוטין, מלאך, כן? אני מדבר כמובן שאלה היפותטית. אבל נגיד שאני מנקה את האדם מכל היצרים ומכל ההשפעות שמסביב. האם אנחנו בכלל מצליחים להעלות בדעתנו מישהו כזה שבמצב כזה יבחר באופן קר ברע? לסוטה הוא יבחר להיות רוצח, לא כי מרוויחים הרבה כסף בתור רוצח שכיר, לא כי, אני לא יודע מה, כי הוא עצבני על מישהו ולכן הוא הורג אותו, לא, סתם באופן קר, בא לו להרוג אנשים. טוב, אז יש סוציופטים, אני לא יודע בדיוק, אני מדבר כרגע בני אדם שאחראים למעשיהם, ואדם שאחראים למעשיהם, קשה מאוד לדמיין מצב כזה. בדרך כלל, באמת בן אדם כן היה רוצה לעשות טוב איפשהו, באיזשהו מקום בפנים. לולי כל ההשפעות שמסביב. מה שגורם לנו לעשות דברים רעים, זה לא הרצון שלנו, הרצון הבסיסי שלנו זה לעשות טוב. מה שגורם לנו זה היצר. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא אשמים, אנחנו אשמים, אבל זה הרצון הבסיסי שלנו עדיין לעשות טוב. זאת הטענה של ברוריה בעצם. והטענה של ברוריה היא הרבה יותר, לפי איך שהרב קוק מסביר, היא הרבה יותר חזקה מאשר טענה על אדם זה או אחר. היא טוענת שכל בני אדם זה ככה. ואת, אין בן אדם בעולם שהוא מושחת עד העצם. זאת באמת אמירה חזקה, זאת אומרת, זה לא, עוד פעם אני אומר, עזבו את הסוציופטים בצד, זאת אומרת, אני לא מדבר כרגע על אנשים שמשהו דפוק אצלם, זאת אומרת, הם לא אנשים בריאים. אני מדבר על אנשים שהם לא סוציופטים, אין להם משהו דפוק במוח, אלא הם פשוט בוחרים ברע, זה הערכים שלהם. אז היא אומרת, אין דבר כזה. אין דבר כזה בעולם. שזאת אמירה שמצד אחד היא נשמעת קיצונית, מצד שני, אם תחשבו על זה, יש בה הרבה היגיון. זאת אומרת, לא צריך להיות נורא אופטימיסט כדי להסתכל על העולם בצורה כזאת. כי באמת, אני חשבתי כבר לא פעם על כל מיני נאצים או הדוגמאות הכי מופרעות של רוע שאתם מצליחים להעלות בדעתכם. נגיד שלא היה שום דבר שגורם להם, שדוחף אותם לזה, שום לחצים סביבתיים וחברתיים, שום כלום. האם באמת הטענה שהנאצי הוא פשוט אחד שבוחר ברע? כי הוא רשע פשוט, זה הערך שהוא בחר בו באופן קר וזהו, בלי שום השפעות, בלי שום הטיות, בלי שום דבר. אני חושב שאפילו היצורים הכי מרושעים שאני מצליח להעלות בדעתי, איכשהו זה תמיד מתקשר ליצרים. זה לא איזשהו רצון אותנטי פנימי שנובע מעצם מה שאני רוצה, באופן נקי לגמרי. בדרך כלל, אם אני אהיה נקי לגמרי, בלי לחצים, בלי כלום, אני אעשה את הטוב. באדם שבוחר, בדרך כלל בוחר בטוב. בן אדם שעושה רע, זה במובן מסוים בן אדם שלא עושה את מה שהוא באמת רוצה לעשות. מכל מיני סיבות. אז נחזור לזה עוד מעט. אבל זה מה שברוריה טוענת. והיא ההשקפה החודרת, על רוממות ערך נפש האדם, שעשה האלוהים ישרה וטובה. ואי אפשר שהאדם ישנה צורתה וטבעה הטוב. אתה גם לא יכול להשתלט על זה. את הנפש שלך עשה הקדוש ברוך הוא, ולכן הנפש היא טובה. זה ברור. ואין לך, זה לא בידך. אתה לא יכול לשנות את הנפש שלך לרע. מה שאתה יכול זה לעשות רע. אבל לא, קצת קשור לדברים שדיברנו עליהם בפעם הקודמת. אבל אתה לא יכול לשנות את הנפש עצמה, ולכן זאת הטענה שכל בן אדם הוא כזה. זה לא במקרה השכנים של רבי מאיר. אלא היא אמרה פה איזושהי אמירה כללית על כל בני אדם שלא יהיו. על כן ייתכן לבקש רחמים על אומללים כאלה כעל כל החולים שאינם יכולים לעזור לעצמם עם כל חפצם להיעזר. זאת אומרת, מדובר באנשים שלא מצליחים לעזור לעצמם, אז בואו נתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור להם, לממש את מה שהם עצמם רוצים, לא שיגרום להם לרצות את הדבר הנכון. זה אין טעם להתפלל. על זה גם ברוריה מסכימה שאין טעם להתפלל, לא זה הוויכוח. זה ברור. אלא מה? אנחנו מתפללים על מישהו שהוא בעצם בבסיסו רוצה לעשות טוב, רק יש 80. עכשיו, הטענה היא אבל שכולם כאלה. זה לא שאני צריך עכשיו לבדוק האם הוא באמת כזה או לא באמת כזה, אני גם לא יכול לבדוק. איך אני יכול לבדוק מה קורה בכליותיו של בן אדם? הטענה היא שכולם כאלה, לא צריך לבדוק. והנה לדעת הסוברים, שנפש האדם היא רק הכנה לקנות נצחיות על ידי דעות טובות, מושכלות ומידות ומעשים טובים, אפשר להיות נפש נשחקת לגמרי, מעין דרך לבקש רחמים על הטבתה. זולת בהיותו מעצמו משנה בחזקת היד בחירתו והרגלו, על ידי כוח מידת הגבורה שבנפש האדם. כן? זאת אומרת, יש פה תפיסה אחת שהרב קוק מציג, זה הסוברים שנפש האדם היא רק הכנה לקנות נצחיות על ידי דעות טובות מושכלות ומידות ומעשים טובים. מה הוא מתכוון לומר? שאנחנו נולדים טבולה רסה. יש תפיסה שאומרת שאנחנו נולדים טבולה רסה. לא טוב ולא רע, אנחנו נולדים נקי. אם נהיה טוב או נהיה רע, זה תלוי בנו. מה שנחליט. אם נחליט על מידות טובות, מעשים טובים, נהיה טובים. אם נחליט, ההפך, נהיה רעים. אבל הלידה שלנו ניטרלית לגמרי. אנחנו נולדים טבולה רסה. אגב, היה ויכוח גדול גם בין בלשנים, אני מניח שגם בפסיכולוגים יש את העניין הזה, אבל בלשנים אני מכיר, הטענה היא שנועם חומסקי למשל טוען שאנחנו לא יכולים, לא היינו יכולים ללמוד שפה אם היינו נולדים טבולה רסה. באדם נולד עם איזשהו כושר שפתי, יש לנו איזושהי יכולת לרכוש שפות, באופן כללי. עכשיו, איפה שאנחנו נולדים, אנחנו נרכוש את השפה של אותו מקום, אבל לולא הייתה תבועה בנו היכולת הזאת, לא יכולנו ללמוד שפות. ואחרים טוענים שכן, אפשר ללמוד שפות כמו שלומדים דברים אחרים, גם בלי איזושהי מוכנות ראשונית, נראה לי די פשוט שחומסקי צודק, בלי, לא אמפירית, אלא מסברה, אפריורית. ככה אני חושב, אבל זאת בעצם הטענה. אז פה יש כאין הוויכוח הזה, כמובן לא אותו דבר, כאין הוויכוח הזה, דעה אחת שהאדם נולד טבולה רסה. הכל תלוי בו. לפי הדעה הזאת, אומר הרב קוק, יכול להיות באמת בן אדם שהוא מושחת לחלוטין. בן אדם שהוא מחליט, אז הוא רוצה לעשות את הרע, אז הוא יהיה רע. לא תהיה בו נקודה טובה, בסיסית, שרק היצרים מתאים אותה. כי אין שום דבר בסיסי כזה, הבסיסי הוא ניטרלי. מה שיקרה מאיתנו תלוי בנו. אם אנחנו נבחר בטוב, נהיה טובים. נבחר ברע, נהיה רעים. אם לפי התפיסה הזאת, אז יכולים להיות אנשים שמושחתים עד הסוף. ככה טוען הרב קוק. ועליהם אין טעם לבקש רחמים שיטיבו את דרכם. אגב, הרב קוק טוען, אבל זה לא אומר שהם באמת יהיו רשעים בסוף בהכרח. כיוון שאם הם יתגברו ויפעילו את הכוח הבחירה שלהם, הם יכולים לתקן את עצמם. רק להתפלל לקדוש ברוך הוא שהוא יתקן אותם, זה לא עושים. למה לא? כי הם עוד לא רוצים בכלל לעשות טוב, אז אין טעם להתפלל אליו שהם ירצו. זה לא אומר שזה דטרמיניסטי שהם גם ימותו רשעים. זה לא זאת הטענה. אלא הטענה שאם הם טבעו לרסה, אז הרוע והטוב הוא רק בידם. אין להם נקודה ראשונית שלא תלויה בהם. ממילא אין מה להתפלל אצל הקדוש ברוך הוא, כי העבודה היא עבודה שלהם. הם צריכים להחליט להיות טובים, וממילא הם יהיו טובים. מה נתפלל לקדוש ברוך הוא? שהם ירצו להיות טובים? אז מה הטעם בזה? זה התפיסה של הטבולה רסה. אבל כמובן, גם בלי להתפלל לקדוש ברוך הוא, אם הם החליטו להיות טובים, אז הם יהיו טובים. יש לאדם את היכולת לבחור. זה לא דטרמיניזם. זה רק אומר שאין טעם להתפלל על סוג כזה של אנשים. אבל לפי הדעה הנכונה, כן, זה היה בעצם רבי מאיר, אבל דעה הנכונה זה של ברוריה, כן? אבל לפי הדעה הנכונה, זה מה שסימנתי כאן, שהנפש היא עצם חי ונשגב, כאחד האישים העליונים היא עומדת בצורתה, כן? הנפש ביסודה היא טובה, הקדוש ברוך הוא ברא אותה, זה משהו תיאר למעלה. ורק במקרה נפסדה ממקרי הגוף, יש לה איזה יצרים ונטיות וכאלה, שלא מאפשרים לה להוציא לפועל את רצונה הטוב לנפש. אבל חפצה, כן? מה הרצון שלה, לעולם לעלות במעלות הצדק והמישרים. על כן ראוי להתפלל שהחטאים ישובו ולא יהיו עוד רשעים. אם זאת התפיסה הנכונה, זאת התפיסה של ברוריה, אז כן ראוי להתפלל על אנשים, כי ביסודם הם רוצים לעשות טוב. רק אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא שיעזור להם לממש את רצונם. וייתכן מה שיסמיך לזה בכתוב, ברכי נפשי את השם, שתברך את השם על חלקה שבראה מאור החוכמה והיושר האלוהי, עד שאי אפשר השחטתה לגמרי, באופן שאין אפשרות להיות תם ונאפס, כן? מתבטא לגמרי, כי אם החטאים, שלא יהיו עוד רשעים, ולא החוטאים, כן? שהאנשים לא יהיו עוד רשעים, שיתבטאו החטאים, אבל לא החוטאים, לא החוטאים עצמם, שהנפש הנבראת מאור העליון לא תיתם, כן? היא לא תיגמר, ותחי עוד לנצח. זאת אומרת, בעצם לפי התפיסה האמיתית, שאומר הרב קוק, זו התפיסה של ברוריה, שהנפש לא נולדת טבולה רסה, אלא יש לנו איזשהו רצון בסיסי לעשות טוב, רק מה שמעכב זה השיעור שבעיסה, כמו המדרש הידוע, כן? ריבונו של עולם, ידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, אבל מה נעשה? הוא שיעור שבעיסה מעכב, כן? היצר הרע מעכב ולא נותן לנו לעשות את מה שאנחנו רוצים. אם זאת התפיסה, אז יש טעם להתפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לאנשים לעשות את מה שהם רוצים, ולכן באמת בפסוק כתוב ברכי נפשי את השם, כי הפסוק איתם וחטאים מן הארץ, זה הפסוק שרבי מאיר וברוריה מתווכחים עליו, אז איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם, הללויה. הללויה זה הנושא של השיעור הקודם שלנו. אז ברכי נפשי את השם צמוד לעניין הזה, ולמה? כי תברך את השם על חלקה שבראה מאור החוכמה והיושר האלוהי. ברכי נפשי את השם על זה שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו טובים. אנחנו לא טבולה רסה, על זה אנחנו מברכים את השם. וממילא איתם וחטאים ולא חוטאים, לכן יש טעם להתפלל על האנשים כדי שיממשו את רצונם הטוב. כי אם היינו נולדים טבולה רסה, לא, הנפש שלנו לא הייתה מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, לא הייתה משהו טוב, אלא הייתה משהו ניטרלי. אז לא היה טעם להתפלל על איתם וחטאים, אלא היינו מתפללים על איתם וחוטאים. אז זה הקישור גם שהפסוק עצמו עושה. ופה יש כמה נקודות מעניינות שכדאי לתת עליהם את הדעת. נקודה ראשונה, זה באמת התיאור הזה של ברוריה, שהוא בסך הכל אני חושב נראה לי תיאור נכון. לאדם במנותק מכל ההטיות והיצרים והאינטרסים והכל, בסך הכל אם היו נקיים לגמרי, היו בוחרים לעשות טוב. קשה לדמיין בן אדם שבוחר באופן קר לעשות רע, כמו שאמרתי קודם. אלא מה? אז איך בן אדם חוטא? אם הוא רוצה לעשות טוב, אז למה הוא עושה את זה? למה הוא לא עושה את זה? אז אנחנו אומרים, היצרים, האינטרסים, כן, הלחצים, הוא לא עומד בלחצים. אבל אם הוא לא עומד בלחצים, כן, זאת בעיית חולשת הרצון, מה שנקרא, אם הוא לא עומד בלחצים, אז הוא אנוס. אז מה הבעיה? אז הוא לא חוטא. מה נגיד? שהוא לא אנוס. הוא יכול להתגבר על היצרים. אז למה הוא לא מתגבר? כי זה קשה, אבל אתה יכול. אז למה אתה לא מתגבר? כי אתה לא רוצה. אז אתה לא רוצה לעשות טוב. מה אתה מספר לי שאתה רוצה לעשות טוב? ואת איך יכול להיות מצב שאתה בעצם רוצה לעשות טוב, אבל היצרים לא נותנים לך? עכשיו, פה צריך לשים לב טוב. התפיסה המקובלת זה שישנם מצבים שאדם לא יכול לממש את מה שהוא רוצה לעשות. הדברים האלה נקראים דחף לב בר כיבוש, בשפה המשפטית או הפסיכיאטרית, אם תרצו, לא שפה פסיכיאטרית, שפה המשפטית. דחף לב בר כיבוש. מה זאת אומרת? אדם נמצא באיזשהו מצב שאין לו שליטה על עצמו. הוא לא יכול להתגבר. אז למרות שהוא לא רוצה לרצוח, מבחינת ערכה והוא רואה ברצח משהו פסול, אבל הוא נכנס לתוך סיטואציה, לא יודע מה, נתקף אמוק כלשהו, הוא נכנס לתוך איזשהו מצב פסיכוטי, לא ניתן לשליטה, והוא רצח. אז אחד כזה ברמה המשפטית לא אחראי למעשיו. למה? כי יש לו דחף לב בר כיבוש, הוא לא יכול היה לכבוש את הדחף הזה, ולכן בעצם זה לא מה שהוא רצה לעשות. אז הוא לא אחראי למעשיו, כמובן, צריך לטפל בו, צריך לדאוג שהוא לא יעשה את זה שוב. הגנה על החברה צריך גם מאדם כזה, אבל עונש לא מגיע לו. הוא לא נושא באחריות למעשיו. אבל מעצם העובדה שיש פטור פלילי למישהו שיש לו דחף לב בר כיבוש, אנחנו מבינים שמי שלא נמצא במצב הזה, מי שנמצא במצב רגיל, אז הוא כן אחראי למעשיו. למרות שגם הוא כשהוא רצח, ברור שזה לא אחד שחושב שטוב לרצוח, אלא היה לו יצר, הוא התחמם, אני לא יודע בדיוק מה, אבל זה לא פסיכוטי, זה לא משהו שהוא, אין לו שליטה עליו. יש לו שליטה, אבל עדיין, הוא מבין שאסור לרצוח, כי אם הוא לא מבין שאסור לרצוח, אז אין מה לשפוט אותו, הוא פשוט לא איתנו. הוא מבין שאסור לרצוח, יש לו יצרים, והוא לא מתגבר עליהם. ועל זה אני שואל, איך זה קורה? אם הוא לא מצליח להתגבר עליהם, אז זה לא דחף לב בר כיבוש, אז זה אותו מצב כמו שדיברנו קודם, יש לו דחפים שהוא לא מצליח להשתלט עליהם, אז הוא פטור מאחריות פלילית. אלא מה? הוא לא מצליח, אבל הוא יכול היה להצליח, נכון? זה המצב הרגיל. דחף לב בר כיבוש זה שהוא לא יכול היה להצליח. אבל מצב הרגיל, המצב שבו יש לך אחריות פלילית, זה מצב שבו אתה יכול להצליח, אבל לא הצלחת. איך דבר כזה קורה? הבעיה הזאת, קוראים לה בפילוסופיה, הבעיה של חולשת הרצון. Weakness of the will, כן, הרצון החלש. וזה אצל פילוסופים אנליטיים נתפס כפרדוקס. זה פרדוקס, המצב הזה. למה? אז אפשר לנסח את זה באופן הבא, כן, זה, יש פילוסוף אמריקאי בשם דונלד דיווידסון, שהוא ניסח את זה ככה. הוא אומר, הנחה ראשונה, מציב שלוש הנחות, שהן נראות, שלושתן נראות סבירות. הנחה ראשונה, בן אדם בסופו של דבר, בן אדם בסופו של דבר רוצה לעשות את מה שהוא חושב שנכון לעשות. כן? אם אתה חושב שכך נכון לעשות, אז זה מה שאתה רוצה לעשות. הנחה שנייה, אם אתה רוצה לעשות את זה, אז בהיעדר אילוצים, אתה גם תעשה את זה. נכון? מה שדיברתי קודם. הנחה שלישית, בן אדם לפעמים עושה דברים שהוא לא חושב שנכון לעשות. זה מה שנקרא חולשת הרצון. אנחנו מכירים מצבים כאלה בהקשר דתי, בן אדם עושה חטא למרות שהוא מאמין, והוא מחויב להלכה, והוא מבין שצריך לקיים את ההלכה, אבל הוא עושה חטא. זה קורה. אז הוא עשה משהו שהוא לא, שהוא מאמין שלא צריך לעשות אותו. אבל אפשר גם לא בהקשר דתי. או בהקשר מוסרי כמובן יש גם, אבל גם בהקשרים פרוזאיים יותר, בהקשר של דיאטה. אדם רוצה לעשות דיאטה, אבל הוא רואה איזה עוגת קצפת ממש טעימה, והוא לא עומד בזה. הוא אוכל את העוגה. עכשיו, אם תשאל אותו, אתה רצית לאכול את העוגה? הוא אומר, מה פתאום? ברור לי, ברור היה לי שאסור לי לאכול את העוגה. אבל אכלת. זאת אומרת, זה נקרא, אז מה, איך הוא מסביר את זה? היה לי רצון חלש. לא הצלחתי להתגבר על היצר, הרצון שלי היה חלש מדי. אוקיי? זה מה שנקרא מצבים של רצון חלש. עכשיו, הוא אומר, שלושת ההנחות האלה הן הנחות סבירות. א', מה שאני חושב שנכון לעשות זה מה שאני רוצה לעשות, הנחה ראשונה. הנחה שנייה, מה שאני רוצה לעשות זה גם מה שאני אעשה, אלא אם כן יש משהו שלא נותן לי לעשות את זה. כן? זאת הנחה שנייה, גם מאוד נשמעת מאוד סבירה. הנחה שלישית, שגם היא נשמעת סבירה, אנחנו מכירים אותה מהחיים, שבני אדם לפעמים עושים דברים שהם לא חושבים שהם נכונים. אבל ההנחה שלישית לא מתיישבת עם שתי הראשונות. אם מה שאני חושב, כנכון, זה מה שאני רוצה לעשות, ואם מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני עושה בהיעדר השפעות אחרות, אז מה שאני חושב שנכון, זה מה שאני עושה. תפעילו את שתי ההנחות האלה. איך יכול להיות שאני עושה משהו, למרות שאני חושב שהוא לא נכון? אז מה תגיד? תגיד שפעל עליי היצר. אבל זה לא תירוץ. אם פעל עליי היצר, אז אחת משתיים. אם לא יכולתי להשתלט על זה, אז אני אנוס. זה לא חטא, מה לעשות? זה דחף לב בר כיבוש, אין לי אחריות פלילית. אלא מה יכולתי להשתלט על זה? אז עכשיו אני חוזר ואני שואל, אז למה לא השתלטתי על זה? נגיד, עוגת הקצפת. אכלתי את עוגת הקצפת. השאלה היא למה? כי היה לי יצר נורא חזק. למה לא השתלטת עליו? יכולת להשתלט עליו? כן. למה לא השתלטת עליו? כי הייתי חלש. מה זאת אומרת, היית חלש? כי רצית יותר לאכול את עוגת הקצפת מאשר הרצון לטווח הארוך להיות רזה. בואו נתרגם את זה בעברית פשוטה, בלי לחבס. בעצם הרצון לאכול את עוגת הקצפת גבר על הרצון להיות רזה. אז כן רצית, מה אתה מספר לסיפורים שלא רצית? היה לך רצון להיות רזה, אבל היה לך רצון גם לאכול עוגת קצפת, והרצון השני היה חזק יותר. אז תכלס, עשית מה שרצית. מה אתה מספר לי שעשית משהו שלא רצית? אתה עשית את זה כי רצית, אם לא היית רוצה, לא היית עושה. זאת בעצם הטענה. בסופו של דבר, מצב החטא הוא מצב פרדוקסלי. כי מצב החטא כולל בתוכו שתי הנחות. א', בעת העשייה היה ברור לי שאני לא חושב שנכון לעשות את זה. כבר בעת העשייה, לא עכשיו. וב', הנחה שנייה, יכולתי להתגבר, כי אם לא יכולתי להתגבר אני אנוס, אבל תכלס נפלתי. אז מה, איך זה יכול להיות? אם יכולתי להתגבר וזה גם מה שרציתי לעשות, אז למה לא עשיתי? אם לא עשיתי, כנראה שלא באמת רציתי את זה. או שרציתי, אבל רציתי את הדבר השני יותר. אז תכלס, בשורה התחתונה לא רציתי. אז מה, הסיפור הזה שכן רציתי, אבל בכל זאת לא עשיתי? אין דבר כזה. אנחנו סתם, זה סתם לוקש שאנחנו מוכרים לעצמנו. זאת הטענה בעצם. הטענה שחולשת הרצון זה בעצם איזשהו מצב שלא קיים. אנחנו בוחרים לעצמנו לוקשים. אם אנחנו עשינו את זה, אז זה מה שרצינו לעשות, כי הבן אדם עושה את מה שהוא רוצה. ואם אני חוזר לרב קוק או לברוריה, איך שהוא מסביר את ברוריה, בעצם השאלה הגדולה היא איך יכול להיות המצב שברוריה מתארת. ולשיטתה זה כל העולם, כל האנשים בעולם הם כאלה, לא זה מקרה מסוים. כל האנשים בעולם הם כאלה. שאם הם עושים רע, זה רק למרות שהם לא רצו לעשות אותו. אז אני שואל את בעת חולשת הרצון, אם הם לא רצו לעשות, אז למה הם עשו? הם עשו את זה כי זה מה שהם רצו. אז מה אתה אומר לי שאתה לא רצית? אתה כן רצית. יש פה איזושהי בעיה שדורשת טיפול במישור הפילוסופי המושגי, לא רק במישור הפסיכולוגי. איך בכלל מגדירים מצב כזה? זה לא רק השאלה איך הוא נוצר ומה ההשפעות, שזה שאלות לפסיכולוגים. אני מדבר פה על המבט הפילוסופי, לא על המבט הפסיכולוגי. איך בכלל מוגדר מצב כזה? זו שאלה של הגדרה. איך בכלל יכול להיות מוגדר מצב כזה? אז פה באמת נדמה לי שהדרך היחידה שאני מצליח לחשוב על זה, וגם היא לא חפה מבעיות, זאת אומרת, זו שאלה מאוד עדינה ומבלבלת, נדמה לי שהדרך היחידה להסביר את המצב הזה של חולשת הרצון, זה שבן אדם, כמו שאמרתי קודם, אם בן אדם עושה משהו רע, זה לא כי הוא בחר לעשות את הרע. בן אדם שבוחר, בוחר בטוב. אלא מה? זה בן אדם שידרדר לעשות את הרע. אמרתי, אבל אם הוא ידרדר, אז הוא אנוס. אז מה? אז הוא פטור, זה לא עבירה. הוא לא נושא באחריות, זה דחף לב בר כיבוש. לא. יש שני סוגי הידרדרות. יכול להיות מצב שהבן אדם מוסר את עצמו ביד יצריו, הוא אומר, עכשיו אני לא מפעיל את כוח הבחירה שלי. אני לא מתמודד מול האילוצים שנמצאים סביבי, האינטרסים, היצרים וכו'. וממילא, עכשיו הם לוקחים אותי לעשות רע. אז בסופו של דבר, אני לא בחרתי לעשות את הדבר הזה. כי אם הייתי בוחר, לא הייתי עושה אותו. כי אני לא רוצה לעשות אותו, הוא רע בעיניי. אז לא בחרתי לעשות אותו. אלא היצרים שלי לקחו, האינטרסים שלי לקחו אותי. אז למה אני אחראי על זה? הרי אני אנוס, הם לקחו אותי. לא. הם לקחו אותי כי אני החלטתי לא לבחור. לא שהחלטתי לעשות את הדבר הרע. אני החלטתי לא לבחור, הייתי מנצלן כזה. התעלמתי רגע מה יקרה מזה שאני לא אבחר. אני באחורי התודעה ידעתי שמה שיקרה זה שאני אעשה את המעשה הזה, אבל אנחנו יצור מורכב. אז אני מתעלם רגע מזה מה הולך לקרות, ואני אומר, טוב, אוקיי, אין לי כוח כבר לריב, יהיה מה שיהיה. אוקיי? ואז היצרים שלי או האינטרסים שלי לוקחים אותי לעשות משהו רע. אז בסופו של דבר יוצא שאני עשיתי משהו שלא רציתי לעשות אותו, לא עשיתי אותו מבחירתי, אבל גם לא הייתי אנוס. זה מין איזה פלונטר כזה שאולי זה מצליח להתיר אותו. למה לא הייתי אנוס? כי יש לי אחריות על זה שהחלטתי לא לבחור. אז זה ודאי באים אליי בטענות. אבל נכון שלא בחרתי לעשות את המשהו הרע. כי כשאני בוחר, אני בוחר לעשות טוב. אדם שבוחר, בוחר תמיד לעשות טוב. אין אדם שבוחר לעשות רע. אתה עושה רע בגלל יצרים. אז מצד אחד היצרים לקחו אותך, מצד שני זה לא היה אונס. אתה אחראי למעשיך. זה המשחק שיש כאן. ואני חושב שאין ברירה להבין את התפיסה הזאת שהרב קוק שם פה בפיה של ברוריה, אין, אני חושב, דרך אחרת להסביר את זה. זאת אומרת, רק כך. ואז בעצם יוצא שבאמת יש בן אדם שביסודו רוצה לעשות את הטוב, ועדיין היצרים שלו לוקחים אותו לעשות משהו רע, אבל הוא אחראי למעשיו. למה? ושהוא החליט לשמוט את המושכות מהידיים, לעזוב את המושכות, לתת לעגלה, לסוסים לסחוב את העגלה. כן, הוא מפסיק להחזיק את המושכות. הנמשל כמובן זה הוא עצמו. זאת אומרת, הוא לא מחזיק ושולט במה שהוא עצמו יעשה, הוא מוסר את עצמו לנסיבות. ואז הנסיבות לוקחות אותך לעשות כל מיני דברים. נדמה לי לפחות שכולנו מכירים את המצבים האלה, איכשהו אנחנו מגיעים לעשות דברים שאחרי זה אנחנו מתחרטים עליהם. אז למה לא חשבנו מלכתחילה? כי לא עמדנו בזה. מה זאת אומרת לא עמדנו בזה? היינו אנוסים, לא יכולנו לא לעמוד בזה? לא יכול להיות. אם לא יכולנו, אז אנחנו לא מתחרטים. מה יש להתחרט? היינו אנוסים, לא יכולנו. לא פישלנו פה. לא, אנחנו מתחרטים, כי אנחנו מבינים שכן יכולנו להתמודד. אז למה לא התמודדנו? כי החלטנו לא להתמודד, לא שהחלטנו לעשות את הדבר הרע. להחליט לעשות את הדבר הרע, זה היצרים שלי החליטו. אני מה שהחלטתי זה רק לא להתמודד, למסור את עצמי ליצרים. זה מה שאני החלטתי. וזה מה שנקרא חולשת הרצון. יש לי רצון חלש, אני החלטתי להפעיל אותו על מהות חלש. לכן יש לי אחריות על זה. אבל בסוף לא עשיתי בהחלטתי משהו שלא רציתי. זה באמת לא קורה. אני חושב שזאת הטענה. זאת נקודה אחת שבעצם נוגעת למה שהרב קוק מדבר, ואז כשאנחנו מתפללים על בן אדם כזה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, בעצם מה שאנחנו אומרים, אפשר לעזור לו בשתי צורות. אפשר לעזור לו בהחלטה כן להיות בוחר, לא לזרוק את המושכות מהידיים, אבל על זה, כמו שאמרנו, אין טעם להתפלל. הבן אדם צריך לקבל את ההחלטות שלו בעצמו. מה שאנחנו כן יכולים לעשות, זה להתפלל שהיצרים שגורמים לו לשמוט את המושכות מהידיים, יהיו חלשים יותר. וכשהיצרים יהיו חלשים יותר, יכול להיות שהוא יצליח להחזיק את המושכות ולא לשמוט אותם. וברגע שהוא לא ישמוט אותם והוא יבחר, אז הוא בדרך כלל יעשה את הדבר הטוב. את זה אפשר להתפלל. לא על קביעת הרצון עצמו, אלא על, על, על המכשולים שלך בפני היכולת לממש את מה שאתה רוצה. על זה אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור לך, אם אתה באמת רוצה את הדבר הנכון. זה הטענה. עכשיו, יש פה עוד נקודה מעניינת, הערה שנוגעת לגמרא הזאת, אני אראה לכם את זה, אולי יתקתי את זה לקובץ. זה חיבור שנקרא אמת ליעקב, על הגמרא פה של בעל נתיבות המשפט. על שולחן ערוך או של משפט, יש לו גם חיבורים על מסכתות בשס, יש פה אמת ליעקב על מסכת ברכות. אז הוא אומר, בואו נעשה את זה ככה קצת מהר, הוא הביא את הגמרא, ושס זה, אני קורא פה, כן? ושס זה, החלק הראשון זה הגמרא, ושס זה תמוה מאוד, הסוגיה תמוה. כמו שתמו הריף והמערשה, דמאי כאמרה מי כתיב חוטאים, חטאים כתיב. מה זה הטיעון הזה של בוריה, שאומרת איתם הוא חטאים ולא חוטאים? מה זה חטאים בלשון המקרא? חטאים בלשון המקרא זה חוטאים. זה לא באמת החטאים כמו בעברית שלנו היום. חטאים, איתם הוא חטאים מן הארץ, הכוונה איתם הוא החוטאים מן הארץ. מה זה המשחק מילים הזה שהיא משחקת איתו? כאילו שכתוב חטאים ולא חוטאים, סימן שהכוונה שאני מתפלל על החטאים שיעופו, לא על החוטאים שיעופו. זה לא נכון. חטאים, פירוש המילה המילולי, כפשוטו, זה החוטאים. זה מה שהוא אומר, הכמעט בכל המקומות, הכמעט בכל המקומות כתיב חטאים ופירושו חוטאים, כמו אשרי האיש אשר לא הלך, כן, זה תהילים, ממש הפסוק שדיברנו עליו בפרקים הקודמים, אז הוא אומר פה, אשרי האיש אשר לא הלך בדרך חטאים לא עמד. מה זה בדרך חטאים לא עמד? בדרך של חוטאים, איפה שחוטאים הולכים, שם הוא לא עמד, החטאים פירושו חוטאים. או את מחתות החטאים האלה במדבר, כן, של, אצל קורח. מי זה החטאים? זה האנשים החוטאים, סיעת קורח. חטאים תרדוף רעה במשלי. ועוד בכמה מקומות רבו מלספור שקילל דוד את צונאיו, יהיו בניו יתומים ואשתו אלמנה וכיוצא בזה הרבה וכו'. מה הוא אומר בעצם? בסופו של דבר הכוונה חטאים פירושו חוטאים, ואנחנו גם מוצאים בהרבה מקומות שאנחנו כן מתפללים על החוטאים שימותו. כמו דוד שקילל את חוטאיו. אז מה זה המסע ומתן הזה בין ברוריה לרבי מאיר? ועוד קשה בפירוש רש"י שכתב, וזה לשונו, חטאים כתיב, קרי בי חוטאים. אגב, ברשי שלפנינו זה לא מופיע, אני לא יודע, הייתה לו איזה גרסה אחרת כנראה, אבל בכל אופן, כתוב חטאים, אבל קרי, זה קרי וכתיב. הקרי זה חוטאים. ולפי זה קשה? הוא אומר, מה רשי מביא פה את הקרי וכתיב הזה? זה הפוך. אם כן הוא מסייע לרבי מאיר, הרי את הפסוק הזה הביא הברוריה כסיוע לשיטתה. אבל אם באמת אנחנו קוראים פה חוטאים, לא חטאים, אז זה סיוע לרבי מאיר. יתאמו חוטאים, לא יתאמו חטאים. ועוד כי כשהמערשה, דבישלם האדם המבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, מיכה. אם בן אדם מבקש רחמים על עצמו, זה בסדר. דאף על גב, דא הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, למרות שבעצם הכל בידיך ולא בידי השמיים, הרי אמרו, הבא להיטהר, מסיין אותו. אם אתה רוצה להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לך. וכיוון שמבקש רחמים על עצמו להחזירו בתשובה, הרי הוא כבא להיטהר, אז הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לו. אבל לבקש רחמים על חברו להחזירו בתשובה, קשה, מה מועיל בקשתו? הרי הכל בידי השמיים חוץ מיראת שמיים, חבר צריך לעשות את הצעדים לעשות תשובה, לא הקדוש ברוך הוא, כמו השאלה ששאלנו קודם. אומר על עצמך, כשאתה מבקש שהקדוש ברוך הוא יעזור לך, זה סימן שאתה כבר רוצה לעשות תשובה. אז אם הרצון שלך טוב, אז תבקש מהקדוש ברוך הוא שיעזור. אבל כשהחבר שלך לא רוצה לעשות תשובה, ואתה מתפלל עליו, אז אתה בעצם מתפלל שישנו לו את הרצון, לא שיעזרו לו לממש את רצונו. זה לא שייך. קודם ראינו שרצונו הפנימי בכל זאת הוא כזה, אבל הוא מניח שלא. ואז הוא אומר, ו ולתרץ זה נראה, דהנה לכאורה קשה באמת, בכל מקום דכתיב חטאים, למה לא כתיב חוטאים? דחטאים לא נאמר רק על גוף מעשה החטא, וחוטאים נאמר על פועל החטא. הרי באמת גם בעברית המקראית כתוב חוטאים, יש גם חוטאים. נכון שבהרבה מקומות כתוב חטאים, אבל גם כתוב חוטאים. אז למה הוא שואל? למה יש את הכפילות הזאת במקרא, שלפעמים אומרים חוטאים, לפעמים אומרים חטאים? כשהמשמעות היא גם חוטאים, כמו שעריף העיר למעלה, כן? מה? הרי המשמעות היא חוטאים, אז, לא, אז תשתמש במילה חוטאים, למה אתה משתמש במילה חטאים? חטאים זה באמת החטא וחטאים, זה באמת תיאור של המעשים, לא של הבן אדם, לא של העושה. ולתרץ נראה, והנה הרמב"ן בפרשת תולדות, בפסוק כי ציד בפיו, ויהב יצחק את עשיו כי ציד בפיו. כתב, וזה לשונו, כן, אז הרמב"ן כותב, כי היא מליצה, כי ציד בפיו זאת מליצה, כי עשיו ציד בפי אביו. וכינה האיש במעשהו לתדירתו. מה זאת אומרת? בעצם השם של עשיו אצל יצחק היה צייד. ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו, הוא מתכוון לומר שצייד נותן לו אוכל לפיו, של יצחק. צייד זה השם של עשיו. יצחק פשוט קרא לו צייד. למה? בגלל שהוא עסק כל הזמן בצעידה, בצייד, באופן תדיר. זה היה רוב עיסוקו ביום. אז במצבים כאלה לפעמים קוראים לבן אדם על שם עיסוקו. כן? מישהו מתעסק כל הזמן עם חמורים, אז קוראים לו חמור. הנה החמור הגיע, זה שמתעסק עם החמורים. או הנה הצייד הגיע, זה שעוסק כל הזמן בצייד. אז רואים את זה בהרבה מקומות במקרא, הוא אומר, וכמוהו, אני ממשיך לקרוא, ואני תפילה. מה הכוונה ואני תפילה? ואני מתפלל, מה זה ואני תפילה? מה זה אני תפילה? אני תפילה, זה הכוונה מישהו שמתפלל כל הזמן, זה דוד המלך, כן? שהוא עסק הרבה בתפילה, הוא כתב את ספר תהילים. אחד שעוסק הרבה בתפילות, הוא נקרא בעצמו תפילה, על שם העיסוק התדירי שלו. הכוונה כי המקרה המתדבקת עם העצם, עד שלא תיפרד ממנו בשום פעם, אז היא נקרא האיש בשם הפעולה. בן אדם שעושה פעולה ומקדיש לה הרבה מחייו, הוא מצוין על שם הפעולה הזאת, לפעמים קוראים לו על שם הפעולה. צייד, תפילה, דברים מן הסוג הזה. וזה מה שאומר, לכן דוד קרא את עצמו בשם תפילה וכו'. וכן נאמר, וכל אבלה קפצה פיה. מתי אבלות קופצות את הפה שלהם? לאבלות יש פה. מי שעושה אבלות נקרא אבלה. החוטא נקרא אבלה. והוא קופץ את פיו. כן? ולא נאמר עושה אבלה, מכנה האיש בשם אבלה. ולפי זה, עתי שפיר, לפי זה אפשר להסביר הכל. זה באמת הדכתיב בקרא על, על חוטאים, חטאים, שהרי על פי דקדוק צריך לכתוב חוטאים, כגון חטאים תרדוף רעה וכו', הוא על כוונה זו, שהכתוב אינו מקלל רק לחטאים, פירוש, אותן שאי אפשר שוב לחטא להיפרד ממנו, והיינו אותן שמונעים מהם דרכי התשובה, ושוב אי אפשר להיפרד מהם החטא בשום אופן. והחטא מתעצם בו, כן, החטא ממש נכנס בתוכו, מוטמע בו, עד שנקראים חטאים ולא חוטאים. ולכך מקללן ואמר, חטאים תרדוף רעה, או איתם הוא חטאים מן הארץ. מה זאת אומרת? אומר, כמו הצייד, התפילה והאבלה, בן אדם שעושה דברים שהם ממש כבר חלק מישותו, הוא עוסק בהם כל הזמן, הוא נקרא על שם הפעולה. חוטאים כאלה שקוראים להם חטאים, זה חוטאים, מדובר על אנשים, לא מדובר על חטאים, כמו שאנחנו קוראים בדרך כלל בגמרא. מדובר על אנשים. אבל זה אנשים כאלה שכל כך מוטמעים בחטא, שכל הזמן עוסקים בחטא, שהם נקראים על שם הפעולה הזאת של לחטוא. אז קוראים להם חטאים. לכן, בכל המקומות שבהם מקללים את החוטאים, אז קוראים להם חטאים. למה? כי חוטא רגיל באמת לא מקללים, לא מבקשים שהוא ימות, לא מתפללים עליו שהוא ימות. על מי מבקשים שהוא ימות? על מישהו שהוא חטאים, לא חוטאים. מה זאת אומרת? זה אנשים. לא איתמו חטאים, כמו שאנחנו רגילים לקרוא, כוונה איתמו המעשים, החטאים שהם מעשים. אלא הכוונה, ייתמו האנשים שעושים כל כך הרבה חטאים שמושחתים עד העצם, הם כבר נקראים על שם החטא. חוטאים כאלה קוראים להם חטאים, ועליהם אפשר להתפלל ולהגיד ייתמו חטאים. זאת הטענה שלו. בעצם כשאנחנו חוזרים לדוסיח בין ברוריה לבין רבי מאיר, הכל נראה אחרת. כי הדרשה של ברוריה היא באמת מופרכת. מה זה ייתמו חטאים ולא חוטאים? חטאים הפירוש חוטאים. זאת אומרת, לא, זה לא, לא הכוונה איתם הוא המעשים ולא העושים. איתם הוא העושים, אבל רק עושים כאלה שהם מושחתים עד העצם, שהם בעצם כבר נקראים על שם החטא, הם נקראים חטאים. החטאים זה השם שלהם כבר, זה לא רק מה שהם עושים. חוטאים רגילים, שנקראים חוטאים, לא חטאים. אלה אנשים שהם לא מושחתים עד העצם, הם עושים חטאים, כמו כולנו. אבל הם לא אנשים שהם, שהם מושחתים עד העצם, הם לא נקראים על שם החטא. על אנשים כאלה אסור להתפלל שימותו. וזה היה הוויכוח בין דוד המלך, בין ברוריה לבין רבי מאיר. רבי מאיר רצה להתפלל עליהם כי הוא חשב שהם חטאים. ולכן הוא רצה להתפלל עליהם. וברוריה אומרת, לא, כתוב איתם הוא חטאים ולא חוטאים. מה הכוונה? מותר להתפלל רק על אנשים שהם חטאים, לא על אנשים שהם חוטאים. והשכנים שלנו, דע לך רבי מאיר בעלי, השכנים שלנו הם חוטאים, הם לא חטאים. עליהם אסור להתפלל, להם אתה צריך להתפלל שיעשו תשובה, לא להתפלל שהם ימותו. בעצם זה מאוד דומה לרב קוק. כי הטענה היא שרק על מי שמושחת עד העצם, רק עליו אפשר להתפלל שימות, כי הוא אין לו תקווה. אבל באדם שהוא עושה חטאים, כמו כולנו, ולפעמים אנחנו סובלים ממנו, אבל בבסיס יש בו משהו חיובי, הוא לא קרוי על שם החטא, הוא לא הופך לחפץ של חטא, כן? אז עליו אסור להתפלל, עליו צריך להתפלל שיעשה תשובה. יש הבדל אחד בין האמת ליעקב לבין הרב קוק. כי הוא טוען שיש אנשים כאלה ויש כאלה. יש חוטאים ויש חטאים. והרב קוק בהסתכלותו האופטימית טוען שאין אנשים כאלה בשם חטאים. יש רק חוטאים בעולם, אין חטאים בעולם. ולכן הוא קורא את הגמרא, איתם הוא חטאים ולא חוטאים, הכוונה הפעולות של החטא איתם הוא, ולא החוטאים. אבל האמת שבהסתכלות על, על הלשון, אני חושב שהנתיבות צודק, האמת ליעקב צודק. חטאים הפירוש הוא אנשים, זה לא מעשים. ואז באמת צריך לומר שיש הבדל בין שני סוגי חוטאים. יש חוטאים שהם חוטאים, כמו כולנו, לפעמים חוטאים. אנשים כאלה צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, שיעזור להם לא לחטוא, שיעזור להם להתקדם. אבל יש גם אנשים, וזה מה שהרב קוק לא מסכים, יש גם אנשים שהם באמת כן מושחתים עד העצם. ואנשים כאלה מותר להתפלל, ואולי ראוי אפילו להתפלל עליהם שימותו. אין להם תקווה, הם לא... הם נזק. כמו שהנה, זו דוגמה. קוראים לבן אדם, קוראים לו נזק. מתי קוראים לו נזק? בן אדם שמזיק כל הזמן, קוראים לו נזק. זה, כן, זה דוגמה. זה, בן אדם הזה הוא חטא. הוא לא בן אדם שעושה חטאים, הוא בעצמו חטא. אוקיי? אחד כזה אפשר להתפלל עליו. והוויכוח בין הנתיבות לבין הרב קוק הוא בשאלה אם יש אנשים כאלה. הרב קוק טוען שאין אנשים כאלה, בהסתכלות אופטימית. ואז הוא קורא את הגמרא כמו שכולנו רגילים לקרוא אותה, שההתפללות היא על המעשים שיעלמו, לא על האנשים. הנתיבות לדעתי יותר צודק בפשט הגמרא ובפשט הפסוקים, שההתפללות היא על אנשים, רק אנשים כאלה שהם באמת חטאים עד העצם, רק הוא טוען שיש כאלה, והוויכוח בין רבי מאיר לברוריה היה, מה טיבם של אותם שכנים, האם הם שייכים לאגף החטאים או לאגף החוטאים, ברוריה טענה שהם שייכים לאגף החוטאים, ולהתפלל מותר רק על חטאים, לא על חוטאים, כתוב איתם הוא חטאים, לא איתם הוא חוטאים, בסדר? וזה מה ש... וכשרשי אומר שזה קרי וכתיב, שכתוב חטאים ובעצם קוראים חוטאים, זה בדיוק הקריא וכתיב הזה בא לומר. הקריא וכתיב הזה בא לומר שאנחנו מתפללים רק על חטאים, לא על כאלה שהם חוטאים. על כאלה שהם חוטאים אסור לנו להתפלל שאיתם הוא מן הארץ. ולכן יש שם קריא וכתיב, שהחטאים האלה זה בעצם אנשים שחטאים, זה לא חטאים איתם הוא חטאים. ואנשים כאלה אפשר להתפלל, אבל לא על חוטאים. הקריא וכתיב הזה בדיוק עושה את החילוק בין חטאים לבין חוטאים. לכן זה מה שטוען גם הנתיבות בהמשך. אוקיי, אני עוצר כאן, נשחרר לכם את המיקרופונים למי שרוצה להעיר, או לשאול, או לא משנה. נתחיל כרגיל עם שאלות שקשורות לשיעור, ואחרי זה אם מי שרוצה לדבר על משהו אחר גם אפשר. אוקיי, מישהו רוצה?
יש שאלה, אם אפשר?
כן.
אם יש ערך אינטרינזי בבחירה, אז בכל זאת אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שלא יעמיד אותנו בפני ניסיון או בפני ניסיונות. אז התיאור הזה שבו יש איזשהו ערך גדול כן ללכת אל העולם וכן לעמוד בניסיונות, לא מסתדר כל כך עם הבקשה שלנו שלא יעמידו אותנו בניסיונות.
אני אמרתי קודם שאני חושב שצריך לסייג קצת את את האמירה הזו, אני חושב שזה מה שהרב רבינוביץ גם מתכוון לומר. שבמקום שיש ערך לעשות את מה שאני עושה, אז אסור לי להירתע מניסיונות. במקום שבו יש ערך למה שאני עושה, אז אסור לי להירתע מניסיונות שכרוכים בזה, כמו שהוא דיבר על גיוס לצבא נגיד. אבל סתם לחפש ניסיונות, אין עניין, זה לא, אין עניין להיכנס למקום שדווקא מציב בפני ניסיונות כשאין עניין חיובי להיות שם. אין עניין להיות במקום ששורר בו חוסר צניעות קיצוני, רק בגלל שאני רוצה להעמיד את עצמי בניסיון. אם יש לי מה לחפש שם, זאת אומרת, אם יש לי איזושהי משימה חשובה שם, אז אסור לי להירתע מהניסיונות. לכן אני אומר לקדוש ברוך הוא, אל תעמיד אותי בניסיונות אם לא צריך. במקום שיש משימות, אז כן, אני צריך לעשות את זה.
אוקיי, ויש לי עוד שאלה, רב, האם כשבן אדם בא ואומר, בדוגמה שאתה נתת, שבעצם האדם משכנע את עצמו, עושה איזושהי הצדקה ואומר, נתתי ליצרים להוליך אותי, זה לדעתי גם סוג מסוים של חטא, כי אם אדם עושה את הדבר הזה, בכלל יש דבר שנקרא, כמו למשל אנשים, כמו למשל הרוצח הזה שהיה בלס וגאס לפני שנה, שנתיים, שזה היה, אני לא זוכר, זה היה מה שנקרא contemplated murder, אוקיי? הוא תכנן את זה שנה, שנתיים, עלה שם למעלה לבית מלון, לקח איזה תת מקלע, והרק שם, אני לא זוכר, אני לא יודע אם זה היה בווגאס או טקסס, אני כבר לא זוכר, אבל יש דבר, אבל איך מסבירים כזה דבר?
אז אני, זה כאני אמרתי, אני לא יודע לדבר על סוציופטים. כנראה זה סוציופט.
למרות שזה היה מתוכנן כנראה חצי שנה מראש.
למרות, בגלל.
בגלל.
אם הוא מתוכנן, אז הוא לא סוציופט, אלא זה דחף רגעי, אבל לא הדרך הרגילה שלו. אבל זה, אחד שמתכנן את זה, אז זה לא משהו גרם לו לזה. הוא פשוט בוחר ברע. וזה בדיוק מה שה, נגיד, האמת ליעקב, מה שקראנו בסוף, הוא באמת טוען, לא, יש אנשים שהם חטאים, לא חוטאים. זאת אומרת, הם בוחרים ברע, בניגוד להסתכלות של הרב קוק. שמה שאין בכלל דבר כזה. אמרתי, גם אצל הרב קוק, אני חושב שגם הוא יסכים שאולי, אם יש בן אדם חולה, פתולוגי, משהו סוציופתי, אולי גם הוא יסכים. לא יודע. אבל אצל, באמת ליעקב ודאי רואים את זה.
תודה.
עוד מישהו? אוקיי, אז נעצור כאן.
הרב.
כן.
הרב העיר ש... הרב העיר מתישהו ש... המטרה בלימוד היא בין היתר המעשה. אז מה שער, כאילו...
מה שמעתי?
הרב העיר שהמטרה בלימוד היא בין היתר המעשה.
כן.
אז מה המטרה חוץ מזה?
יש לו לימוד דרך לעצמו. לימוד תורה זה איזשהו סוג של לימוד בקדוש ברוך הוא, גם בלי קשר למעשים. יש רב ישראל סלנטר מביא לזה ראייה מגמרא בסנהדרין. הגמרא אומרת, בן סורר ומורה לא היה ולא נברא, זה גמרא שואלת, אז למה נכתב? שני וקבל שכר. זה מחלוקת תנאים שם, אבל לשיטה שהוא לא היה ולא נברא, אז למה הוא נכתב? שני וקבל שכר. אז שואל רב ישראל סלנטר, למה צריך את השלושה פסוקים האלה? אנחנו חוץ מזה גמרנו את כל שאר התורה. והסוגיות בגמרא והכל, יש לנו רק השלושה פסוקים האלה עוד דואגים לנו שיהיה לנו עוד מה ללמוד ולקבל שכר. זאת אומרת, אתם לא קוראים נכון את הגמרא. מה שהגמרא אומרת, זה שפרשת בן סורר ומורה, בגלל שהוא לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות גם, כמו שהגמרא אומרת, הפרשה הזאת נכתבה כדי ללמד אותי את הרעיון של שני וקבל שכר. את הרעיון שכשאתה לומד, אתה לא לומד רק כדי לקיים, הנה, יש פה פרשה שלא הייתה וגם לא תהיה. אז למה יש ערך ללמוד אותה? רואים שיש ערך בלימוד לא רק כאמצעי כדי לדעת מה לעשות, כדי לקיים, אלא יש ערך ללימוד מצד עצמו. וזה מה שלומדים בפרשת בן סורר ומורה, אבל זה נכון גם לשאר התורה. בן סורר ומורה נכתב כדי ללמד את זה. אבל אחרי שלמדנו את זה, עכשיו זה נכון לכל שאר הפרשיות, גם כאלה שהן כן בנות יישום. שגם שם יש ערך ללימוד, גם מחמת עצמו, ולא רק כאמצעי ליישום. זה עוד הרבה ראיות.
אבל זה מלמד אותי על תפיסה. זה מלמד אותי על תפיסה, זה לא מלמד אותי על עצם הבן סורר ומורה, אבל זה מלמד אותי על תפיסה.
נכון.
זה כן מעשי, בסוף זה יוצא מעשי.
מה יוצא מעשי?
כי התפיסה משפיעה על המעשה.
איזה תפיסה? מה? שבן סורר ומורה שצריך להרוג אותו?
מה?
רק שהוא אכל תמר בשר ושתה לוג יין, והוא בן 12 ו3 חודשים, גם לזה אתה לומד משם לקחים.
כן, לא? שזה רע, כן.
אני לא רואה איזה לקח לומדים משם. מילא בפרשה הכללית, אתה אומר, טוב, אם יש מישהו שסופו להרע, אז צריך לטפל בו כשהוא עוד קטן. אז נניח, נניח שאת זה אנחנו כן לומדים משם. ומה עם כל הפרטים, ובן סורר ומורה זה פרק שלם בסנדרין, ויש הלכות ברמב״ם והכל, מה הם מלמדות?
גם הפרטים אפשר, מה...
אני מרובם לא מצליח...
מה זה הפרטים, הגיל נגיד, או...
מה אתה לומד משם? אני לא רואה מה לומדים.
מהגיל?
חלק מהפרטים לפחות. כן, מה...
איזה פרטים למשל?
כל מיני, שאבא ואמא שלו יהיו שווים בקומה, ויהיו בעלי אותו קול. ויהיו אביו ואמו אל הזקנים אשר בשער, אביו כמו אמו. פרטים שבעצם הופכים את העניין לתיאורטי לחלוטין. זה נראה כמו איזה אוסף של גזרות הכתוב כאלה שלא ברור לו מה הן יכולות ללמד אותי. אולי יש משהו, אני לא יודע, אבל על פניו אני לא רואה מה זה מלמד. פחות חלק ניכר מהפרטים שם. יש לא מעט פרטים. זה בכלל לא ליישומי. אבל בסדר, אני אומר, יש לזה עוד ראיות. תקל ברשי, בתחילת פרשת בחוקותיי, גם אותו דבר. והם בחוקותיי תלכו ומצוותיי תשמרו לעשות. מה ההבדל בין בחוקותיי תלכו למצוותיי תשמרו ולעשות? אז רשי אומר שמה שלעשות זה עשיית המצוות, בחוקותיי תלכו זה ללמוד כדי... את מצוותיי תשמרו זה ללמוד כדי לעשות, ובחוקותיי תלכו זה שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים בתורה? כוונה ללמוד בשביל הלימוד, לא כדי לדעת מה לעשות. זה היה את מצוותיי תשמרו. אז בחוקותיי תלכו זה עצם עמל התורה שהוא ערך לעצמו, לא כדי לדעת מה לעשות. יש לזאת הרבה ראיות. אני אגיד לך סתם, ראיה פשוטה. למה נשים מברכות ברכת התורה? הן לא חייבות בתלמוד תורה. אז המגן אברהם והמשנה ברורה כותבים שם שהן מברכות ברכת התורה בגלל שהן צריכות ללמוד את מה שנוגע אליהן למעשה. אז אם זה ככה, למה הן לא, למה הן נקראות כאלה שלא חייבות במצוות תלמוד תורה? הן כן חייבות. כי ללמוד את מה שאתה צריך לדעת כדי לעשות, זה לא נקרא תלמוד תורה. פה הלימוד הוא רק כדי לדעת מה לעשות. תלמוד תורה זה ללמוד כדי ללמוד, לא כדי לדעת מה לעשות. ללמוד כדי לדעת מה לעשות גם נשים חייבות.
אפשר שאלה אחרת ברמבו?
אפשר לנסות.
במורה נבוכים, הרמב״ם הוא כותב באיזה פרק כ"ז, משהו כזה, שתכלית התורה זה שני מוקדים, הרוחני והגופני. הגופני הוא בשביל... לא, הרוחני זה השכלי, כאילו השגתי, השקפות. הוא אומר, הגי זה בשביל לספק את הרוחני, אבל הוא אומר, הגשמי, זה של הגוף שלי יהיה טוב, ואיך אני מגיע לזה? על ידי שאני בחברה, ואני עושה, יש לי מידות טובות, ואז ככה גם יעזרו לי, ככה אני יודע. זה כאילו, זה מוזר, אני עושה, כאילו, הוא כותב, חלק מהגופני זה טוב, מידות טובות, וחברה מתוקנת, ובלי לעשוק אנשים, אתה
נקטע.
הוא כותב שזה בשביל...
אתה נקטע, אני לא שומע אותך, אתה נקטעת באמצע בכמה... בוא תנסה בקצרה, מה הטענה? מה השאלה?
יכול להיות שהעם כותב שהמידות הטובות זה בשביל שלי יהיה טוב, שם שלי יהיה טוב, לא בשביל אחרים טוב, אלא בשביל סופו של דבר יעזרו לי.
לא מכיר את האמירה הזאת, איפה זה פרק? אני לא מכיר את מורה נבוכים כל כך. זה פרק כ"ז בחלק א'?
או כ"ח, לא, בחלק ג'.
חלק ג', אני אסתכל שם, אני לא יודע, שלח לי מייל, בסדר? או באתר, תשאל באתר, זה...
כן. בא
לי מוזר באמת.
סבור, תודה.
בבקשה. זהו? אוקיי, אז לילה טוב, להתראות.